תשמעו אותי גם בלי זה. יש? אוקיי. תגידו, אל תדבר פה, לא צריך לסגור לי את המיקרופון. מה? אתם יודעים, מפגש עם אנשים יכול לפעמים לתת לנו השראה, ולפעמים גם לדכא אותנו, נכון? בייחוד שיש אנשים שהם מאוד מוצלחים במשהו, שאנחנו גם עוסקים בו, לפעמים הם מוצאים לנו את החשק. כשאמיר היה פה פעם אחרונה, היה לנו איזה אירוע משפחתי, אני לא זוכר מה, אבל כשהוא היה פה פעם אחרונה, היו לנו הקלטות עם גיטריסט, עם אבי סינגולדה. ואמיר בא לראות את ההקלטות, ושיצאנו, הוא אמר לי, אתה יודע, ראיתי אותו מנגן, יצא לי החשק. כי זה כל כך טוב, הוא אומר, זה לא משנה כמה אני אתאמץ, אני לעולם לא אגיע לשם. ויש בזה משהו, נכון? אני חושב שכולם יודעים שאני מאוד אוהב מוזיקה, אני מנגן, לא, אני מרעיש עם שלושה כלים שונים, ואני מסתכל על החבר'ה פה, ונותן השראה קצת, לא? לא. מדכא. כל החבורה הזאת, אני לא אוהב אותם, בגלל מה שהם עושים פה. הם מנגנים כל כך יפה, וזה לא משנה מה אני עושה, אני לא יכול. דרך אגב, אחי, אני שונא את גנדי, הוא לא פה, אני יכול להגיד. כי הוא מנגן סקסופון, ואני מוציא צלילים מסקסופון מדי פעם. זה נורא איך שהוא מנגן, נכון? כאילו, הוא באמת יוצא לו משהו מתכוון. זה ממש קשה. מצד שני, במה הם יותר טובים מאיתנו? בסך הכל, הם אנשים כמונו, שנושאו על ידי אלוהים כמונו, ומשרתים אותו באיזושהי דרך, ואלוהים משתמש בהם בצורה כל כך דרמטית. ויש עוד אנשים כאלה, אני מלמד את הכתובים בכל מיני מקומות, ואני יודע שאני לעולם לא יהיה דרשן כמו צ'רלס ספרג'ן, למשל. או ג'ון מקארתור, או ג'ון פייפר, או אני יכול לתת רשימה בלתי נגמרת של הדרשנים האלה שהם כל כך טובים שאני לעולם לא יהיה כמוהם. פול וושר אנחנו מכירים, דן היידן, מי שמכיר. לעולם אני לא יכול להיות כמוהם, אני לא יכול להגיע ולתת שיעור שיהיה כל כך טוב כמו שהם עושים את זה. מצד שני, מה הופך אותם לכאלה? או מה גורם לזה שהם יכולים לתת שירות כזה שעושה את ההבדל בחיים של אנשים? אולי את זה אני כן יכול לעשות, כי הרי מה שמאפיין אותם, או מה שאמור לאפיין אותנו, זה הנכונות שלנו לוותר על עצמנו ולחיות את המשיח, נכון? שאול השליח למשל אומר, אם המשיח נצלבתי ולא עוד אני חי, אלא שהמשיח חי בי. זה בעצם ההבדל. אז הוא אומר, אני לא יכול, אבל במשיח, אם הוא חי ואני מת, הכל יכול לעבוד. את זה אני יכול לעשות. המילים שלי אולי לא יהיו יפות, כמו של שאול השליח. אבל שאול השליח היה פושטק גדול פעם, נכון? לפני שהיה מאמין, היה לא משהו. האיש חכם. אבל אלוהים משתמש בו אחר כך בצורה כל כך דרמטית. אני לא מכיר את ההיסטוריה של מקארתור או פייפר או דן היידן, אני קצת מכיר. לא מכיר. אבל מה הם היו לפני? בטח היו אנשים כמונו, לא? לא היה להם כלום. אבל באיזשהו שלב בחיים היו מוכנים לשים את הכל בצד ולשרת את אלוהים. להיות מוזיקאי כמו אטלס, אני לא יכול. לרגש כשאני מנגן כמו אטלס, יכול להיות שכן. להיות דרשן כמו שאול השליח, אני לא יכול. לרגש, לגוע כמו ששאול השליח נגע, אולי אני יכול. ועל זה אנחנו רוצים לדבר קצת היום, כי אחת ההוראות המעניינות שאלוהים נותן לנו, הוא אומר שאנחנו צריכים להיות מלאים ברוח. הוא אומר, תמלאו ברוח. אם תסתכלו לרגע באיגרת אל האפסים, פרק ה', פסוקים 18 עד 20, תראו מה הוא אומר. הוא אומר, אל תשתכרו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא הימלאו ברוח, והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. שירו וזמרו לאדוני בלבבכם, ובכל עת הודו על הכל לאלוהים, אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח. אז יש פה הוראה שהיא מאוד חדה. אומר לנו, אומר, הימלאו ברוח. אז אם הוא אומר שאנחנו צריכים להימלא ברוח, זאת המצווה, זאת אומרת שזה משהו שאנחנו עושים אותו. נכון? אז אני רוצה רק לרגע, לסדר את הדברים כדי שיהיה לנו יותר ברור. אנחנו לא מדברים כאן על לקבל את הרוח, אלא על להימלא ברוח, זה לא אותו דבר. כאילו זה ממש בלגניסט היום העסק הזה, אה? ככה. זה לא עוזר לי, זה באוזניים משהו לא טוב. הבא באוזניים. באפסים א' כתוב שרוח הקודש הוא חותם הישועה שלנו, נכון? זאת אומרת, את רוח הקודש אני מקבל מתי? כשאני נושא. אז מה הוא בעצם אומר? שאני מקבל את הרוח, אבל לא מתמלא. יותר טוב שלא היית מתקן לי את זה, באמת. איזה בלגן. יותר טוב, אומר שאנחנו מקבלים את הרוח, אבל לא מלאים ברוח? האם להימלא ברוח זה משהו שאנחנו צריכים לפעול אותו? שאלה מעניינת. שמעון פטרוס אומר לאנשים לחזור בתשובה ואומר כך, מעשה השליחים, פרק ב', פסוק 38. הוא אומר, שובו בתשובה והתאבלו איש איש מכם בשם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם, ו... תקבלו את רוח הקודש, את מתנת רוח הקודש. את הרוח אני מקבל כשאני נושא. תמיד נכון. ישוע אומר שאלוהים מעניק את רוחו לילדיו, יוחנן פרק י' ד', ושאול אומר, הימלאו ברוח. אז חשוב להבין שיש, גם כשאנחנו מדברים על להימלא ברוח, יש שתי אפשרויות בכתובים. יש מקרים שאנחנו רואים את אלוהים ממלא אנשים ברוח, בדרך כלל, דרך אגב, לתפקיד מסוים, שהוא שולח את הרוח כדי למלא מישהו, כדי שיעשה איזשהו תפקיד. למשל, אני אתקשיב, זה חשוב בשבילך הקטע הזה, אלוהים מילא חייטים ברוח הקודש, כדי שיוכלו לתפור את הבגדים של הכהנים, בדיוק כמו שצריך. מבינים? אז אולי... כשמישהו מתחתן ומגיע אל אניה, אומר, אני רוצה שתעשי לי סמלה יפה, אני רוצה, אני מקווה שאנחנו אומרים, וצריך להתפלל בשבילה שאלוהים ימלא אותה ברוח הקודש לפני שהיא עושה את זה. אחרת, אתם יודעים, זה ייראה כמו הגלביה במסגד. צריך להיזהר. אז יש משהו שאלוהים ממלא ברוח לתפקיד מסוים. כתוב בשמות למדהי שאלוהים נתן לבצלאל, מילא אותו ברוחו, כדי שיוכל לעשות את מה שהוא צריך לעשות. על יוחנן נאמר שהוא היה מלא ברוח הקודש עוד ברחם אמו. מעניין, נכון? הוא כבר היה מלא ברוח הקודש עוד כשהיה בבטן של אמא שלו. כבר אז הוא היה מלא ברוח הקודש. אלישבע, זכריה, אלוהים מילא אותם ברוחו. ישוע היה מלא ברוח הקודש. אז יש מקרים של להימלא ברוח הקודש, או להיות מלא ברוח הקודש, זה משהו שאלוהים עושה עבורנו. אבל באיגרת לאפסים, הוא אומר, הימלאו ברוח. אחריות שלכם, הימלאו ברוח. ו... כדאי לשים לב שכאן הוא לא מדבר על לקבל את הרוח, אלא להימלא. כי מי שאין לו בכלל את הרוח, לא יכול להימלא ברוח. מי שאין לו, הוא לא משיחי. כי שאול כותב לרומים בפרק ח', מי שאין לו רוח המשיח, אינו שייך למשיח. אז אם אין לנו את הרוח, אנחנו לא משיחיים בכלל. אבל אם יש לנו את הרוח, עדיין יש לנו חובה. עוד דבר אחד, לפני שאנחנו ניכנס לתוך התחום הזה קצת יותר, הפועל שמשתמשים בו כדי להגיד להימלא ברוח, הוא פועל מתמשך. טוב, אין לנו אותו בעברית, אבל יש אותו בשפות אחרות. ובעצם הוא אומר שאנחנו צריכים להימלא ולהיות מלאים, ולהימלא ולהיות מלאים, ולהימלא ולהיות מלאים, זה תהליך שנמשך כל הזמן. זאת אומרת, האחריות לחלוטין מוטלת עלינו, והיא לא משהו שעושים אותו פעם אחת וזהו. אלא אנחנו ממשיכים ועושים 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 כדרך חיים. יותר מזה, הפועל מתאר שליטה. למשל, בלוקס פרק ה' כתוב שכולם היו נדהמים והיה להם לב מלא יראה. כך כתוב, שליבם היה מלא יראה, כך כתוב בעברית. מה שהוא אומר בעצם שליבם היה נשלט ביראה. זה בעצם מה שהוא אומר. והוא היה נשלט, כמו שהוא אומר כאן, להימלא ברוח, הוא בעצם אומר, תן לרוח לשלוט בך. אוקיי, זאת המשמעות של מה שהוא אומר. וכששאול כותב לאפסים, הוא עושה איזושהי השוואה. הוא אומר, אל תשתקרו מיין, אלא הימלאו ברוח. אוקיי? אלא, אתם יודעים, זה מילת ניגוד. מה קורה כשאני משתקר מיין? בעצם אני מאבד שליטה, נכון? אז עכשיו לא אני חי, אלא היין חי. יש פרסומות בגלי צהל בשביל החיילים שלא ישתו לפני שהם נוהגים. אז שם אומרים שאם אתה שותה, לא אתה מחזיק בהגה, אלא האלכוהול מחזיק בהגה. יש בזה משהו, לא? דרך אגב, לי לא יצא להשתקר בחיים. אני חושב שכל חיי ביחד לא שתיתי עדיין חצי בקבוק עם אלכוהול. גם לפני שהייתי מאמין, לא נגעתי. אבל אנשים שמשתקרים, הם באמת, בעברית פשוטה קוראים לזה מחוקים, נראה אתכם, תתרגמו את זה עכשיו. הם מחוקים, הם לא נמצאים, נכון? אתה מקבל משהו אחר, זה בכלל לא הם. דרך אגב, יותר גרוע מסמים, כי בן אדם שלוקח סמים נהיה זומבי. בן אדם שלוקח הרבה מדי אלכוהול נהיה אלים, נהיה, זה נורא. הוא אומר, במקום לאבד שליטה לאלכוהול, במקום זה, תאבד שליטה לרוח. זה מה שהוא אומר. עדיין זה רעיון טוב לאבד שליטה. כי בסופו של דבר, ראינו שאול אומר, לא אני חי, אלא המשיח חי בי. הוא אומר, כשאתה מתמלא ברוח, אתה מאבד שליטה. ולא עוד אתה חי, לא עוד אני חי, אלא המשיח חי בקרבי, אלא הרוח חי בקרבי. זאת בדיוק המשמעות. לכן ההשוואה שהוא עושה, הוא אומר, אל תאבד שליטה פה, תאבד שליטה פה, זה המקום הנכון לאבד שליטה. וזה בעצם מה שהוא אומר. למה? כי כשאני מאבד שליטה למשהו שהוא לא הרוח, פה היין דרך אגב זה רק דוגמה, שלא יהיה לנו טעויות. אז זה מוביל לידי פריצות. מה זה פריצות? אני יודע. בעברית המודרנית פריצות זה תמיד קשור למין, נכון? פריצות זה מין, אבל פריצות זה לא רק מין, פריצות באה מהמילה פרצה. והמילה פרצה אומר שיש איזשהו תחום שאתה חורג ממנו, אתה יוצא ממנו החוצה. כשאתה עבד, כשאתה מאבד שליטה למשהו שהוא לא נכון, הדבר הראשון שקורה לך זה שאתה חורג החוצה מאיפה שאתה צריך להיות. נכון? אז אם אתה למשל חולה על כדורגל, תודה לאל, אין לי בעיה כזאת. אבל אם אתה חולה על כדורגל, כשיש משחק כדורגל, אתה בעצם מוכר את עצמך למשחק, נכון? ואני כבר לא שם. אז אתם יודעים, בסיוט הכי גדול שלי, של בני גם, אני חושב, זה שהקהילה תעבור לעשות האספות ביום שישי אחר הצהריים. נכון? אם זה קורה, אסון. כי יום שישי, אתם יודעים, אני בן אדם דתי, אני משחק כדורגל. שבת, תודה לאל, בבוקר יש לי זמן. אבל אם היינו מעבירים ליום שישי, בעיה גדולה. ואז, אם אני באמת מכור לכדורגל, הייתי פורץ למקום שאסור אליו. כי הייתי מחליט להיות שם במקום להיות פה. דרך אגב, זה לא היה קורה, אני חושב. לי לא, לבני אני לא בטוח, אבל לי. אתם מבינים? כשאני מכור למשהו, אני פורץ החוצה מאיפה שהייתי צריך. דרך אגב, זאת הבעיה אחת הגדולות עם התמכרות למשל לאישון. כי אני ישבתי נגיד אספות תפילה, שיושב בן אדם שמאשן, וכולם מדברים רוחני, 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 ופתאום הוא קם ויוצא. אתם יודעים, הסיגריה דורשת את המקום שלה. ואז הוא פורץ החוצה מאיפה שהוא אמור להיות, לעשות עבודה זרה בעצם. כי זה תופס את המקום של אלוהים. ודרך אגב זה נכון בכל דבר. כמה חבר'ה יש כאן, בתוך הקהילה, שלא הגיעו בשבת לקהילה כי התסרוקת לא הסתדרה טוב. הבגד היה בו קטם ברגע האחרון ולא היה לי מה ללבוש. היו לי שעורה בעין, פצעים על הפנים, היד שלי, אתם מבינים? כל כך הרבה דברים שקרו לנו. כל כך הרבה דברים שקרו לנו. דרך אגב, אני מציע לכם, בייחוד הורים, לא להסתכל על הילדים שלכם, להסתכל במראה, כי זה קורה גם לנו, נכון? נראה אותנו, אם אני מתלבש, ורגע לפני שיצאתי, שתיתי את הקפה האחרון, והופ, יש לי קטם, ואין לי שום חולצה מגועצת בארון כרגע. מגיעים לקהילה ככה או לא? כל פעם שאנחנו שמים משהו שהוא גבוה מדי, אנחנו עכשיו מלאים במשהו שהוא לא נכון, כי זה לא הרוח, ואנחנו כבר בפריצות. אני מבין, גם אם זה לא פריצות מינית, ודרך אגב, גם פריצות מינית יש פה, אנחנו גם את זה יודעים, נכון? לפעמים במעשה, לפעמים בטלוויזיה, לפעמים בטלפון, לפעמים באינטרנט, לפעמים בכל מיני מקומות. אל תשתקרו מיין. אל תשתקרו מיופי. אל תשתקרו מכסף. אל תשתקרו מטכנולוגיה. אל תשתקרו מאהבה לאנשים. אל תשתקרו מאהבה למשפחה. אפילו למשפחה. אל תשתקרו משום דבר, אלא הימלאו ברוח. זה המסר שהוא נותן פה. וזה קצת קל מדי לקרוא את זה ולהגיד, זה לא בשבילי, אני לא נוגע ביין גם ככה. לא רלוונטי לסיפור. זה לא הסיפור. היין הוא הדוגמה, הוא לא הסיפור. הסיפור הוא הרוח. מוכנים ללכת להתמלא ברוח? רוצים? כי אם כן, התועלת הולכת להיות כל כך דרמטית, שאתם אפילו לא יכולים לתאר לעצמכם. אתמול בערב, מאוחר בערב, דיברתי עם ליאורה. ליאורה סוגרת שבת בצבא. והיה כל כך נעים לדבר איתה, כי ראית בדיוק בן אדם שעוסק בתוך המסגרת של הצבא, בלהתמלא ברוח. כן, שתי בבושקות, תדעו, זה המצב. לא צריך להיות עם הראש למטה, אפשר להרים, אפשר להתגאות בה. ילדה טובה כל כך. זאת אומרת, תשמע, אני דיברתי, והם לא הבינו מה שאמרתי. היא סיפרה להם שישוע הוא אלוהים. כאילו, התחילה בסוף, התחילה בתיאולוגיה הכי קשה. היא אומרת, הם לא הבינו, אז היא אמרה לי, איתן, אני מתפללת, הם לא מבינים, מה אני עושה לא נכון? זה ילדה. אמרת, כשאני אומר למישהו והוא לא מבין, אני אומר שהוא מטומטם, יותר קל לי. אבל היא אומרת, מה אני עושה לא נכון שהם לא מבינים אותי? אמרת, לא, לא, ליאורה, תגידי להם את האמת, ותתפללי שאלוהים יפתח להם את העיניים. ואמרתי, את יודעת, אני זוכר שהייתי נוסע איתך מאשקלון לאספות נוער, והייתי אומר לך שישוע זה אלוהים, וגם את לא הבנת את זה. למרות ששמעת בבית והכל. אבל עד שאלוהים פתח לך את העיניים, גם את לא הבנת. אבל היא עוסקת שם, היא בצבא, והיא עוסקת בלהתמלא ברוח. זה מה שהיא עושה. והתוצאה מיד בולטת דווקא שם, בין כל הבנות. ומדהים, מדהים היה לשמוע. הלוואי שהייתי מקליט השיחה, באמת הייתי משמיע אותה ולא הייתי צריך לתת דרשה פה היום. היא דיברה כל כך יפה. כשאנחנו מתמלאים ברוח, אנחנו עושים בדיוק את ההפך מפריצות. אנחנו נכנסים לתוך המסגרת. אני רוצה שנבין את העניין הזה. זוכרים מה קרה לאדם וחווה כשהם אכלו מהפרי? נפתחו להם העיניים. מוזר, אה? מה, הם לא ראו קודם? הם ראו. לפני כן, הם ראו רק טוב. הם הבינו שכל רצון שיש זה הרצון של אלוהים, ושם נשארים. שפתאום נפתחו להם העיניים, אמרו, רגע, רגע, יש עוד אפשרות. אפשר ללכת עם אלוהים, אפשר גם ללכת לדרך אחרת. כשאנחנו מתכחשים למשיח, כשאנחנו מתרחקים ממנו, אנחנו שוב הופכים להיות עיוורים, כמו אדם וחווה, רק בדיוק הפוך. הם ראו את הטוב ולא ראו את הרע. כשאני לא במשיח, אני רואה את הרע ולא רואה את הטוב. אני עיוור, לא מסוגל לראות. אז אני יכול לדבר דברים יפים, אני יכול להיות הומני מאוד, אני יכול להגיד מילים יפות, אבל אני לא רואה את הטוב. כל מה שחשוב זה הרצון הרע שלי, כי אין לי רצון טוב משל עצמי, אתם יודעים. כשבן אדם חוזר בתשובה, נפתחות לו שוב העיניים. הוא שוב רואה שתי אופציות. אוקיי? מאז החטא של האדם הראשון, בן אדם נולד חוטא. בן אדם נולד מת. ואין לו יכולת לשנות את זה. כשאלוהים מושיע אותו, פותח לו את העיניים. ועכשיו, לנו, לכל מי שיושב פה והוא משיחי, יש שתי אפשרויות. אני תמיד יכול לבחור ללכת בדרך של אלוהים, כי יש לי את היכולת. אני תמיד יכול לבחור בדרך שלי. מה שכמו שאתם יודעים, אני עושה הרבה פעמים. אבל יש לי שתי אפשרויות, כי יש לי עכשיו עיניים פתוחות. אדם לא מאמין, עיניו סגורות לראות את הטוב. הן לא סגורות לגמרי, הן רק סגורות לראות את הטוב. את הרע הוא רואה מצוין, הוא אפילו מדמיין אותו עם העיניים סגורות. אז כשאנחנו במשיח, כשאנחנו מתמלאים ברוח, ככל שאני מתמלא ברוח יותר, אז החלק הרע של שדה הראייה שלי הולך ומתעמם עד שיום אחד הוא ייסגר לגמרי. כשאני אהיה כמו המשיח, אני לא יהיה מסוגל לראות רע יותר. אני רק אראה את הטוב, אני רק ארצה את הרצון של אלוהים. זאת המשמעות, זה מה שקורה. והתופעה שתקרה, הוא אומר בפסוק 19, אפסים ה' פסוק 19, אומר, כשזה קורה, אז אנחנו משמיעים בינינו תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. איזה פסוק יפה, אה? אני אגיד לכם, מכיוון שאני כל כך אוהב מוזיקה, ושונא מוזיקאים, אבל מכיוון שאני כל כך אוהב מוזיקה, אני מאוד אוהב את הרעיון הזה, שהתוצאה המיידית, שיש למי שמתמלא ברוח, מביאה אותו ישר לשיר תשבחות לאלוהים. יפה, אה? האם זה מה שקורה אצלנו בחיים? ודרך אגב, המקום של שירה בעבודת אלוהים הוא כל כך גדול. אני מציע לכם לקרוא שוב את ספר ההתגלות. חצי ספר שרים שם לכבוד אלוהים. עוד פעם שרים. שיר חדש. כל השירים החדשים זה אותו טקסט. רק כלהבין מה זה אומר שיר חדש. אבל הם שרים את אותן מילים הרבה פעמים, אבל בגלל נטיית הלב שלהם, זה בכל זאת שיר חדש. אתם יודעים, שאנחנו באים לקהילה ושרים את השירים האלה ששרנו מיליון פעמים, אם אנחנו מלאים ברוח, כל שבת נשיר רק שירים חדשים. כי נשיר את זה עם משהו רענן, משהו חדש שלא היה לנו קודם. כי אנחנו ממשיכים להתמלא. זה בעצם מה שאנחנו נראה. כשעם ישראל חצה את ים סוף, שמות את וב, דבר ראשון שהם עושים, שרים לאלוהים תשבחות. כשישעיהו מסתכל אל השמיים בפרק וב, הוא רואה את המלאכים שם, את השרפים, מה הם עושים? שרים הלל לאלוהים. שרים. לא כל אחד לבד, תכף נדבר לבד, אבל שרים בקבוצה. האם זה משהו שאנחנו יכולים להגיד שמאפיין אותנו? מאפיין את המפגשים שלנו, שאנחנו פוגשים עוד אנשים מאמינים. לא רק, אבל קודם כל אנשים מאמינים. האם העיסוק שלנו הוא כזה שאנחנו משמיעים בינינו תהילות ותשבחות ושירות רוחניות? דרך אגב, לא צריך לדעת לשיר בשביל לעשות את זה. אפשר להשמיע תשבוכות גם בלי שירה, אפשר בדיבור, אפשר במעשה, ואפשר בשירה, אפילו כזאת כמו שאני שר. אפשר, אפשר. וזה נעים לאוזן של אלוהים, וזה עדות טובה להימצאות של הרוח בלב שלנו. כי בלי הרוח בלב אנחנו לא נעשה את זה. אבל עם הרוח בלב, זה אמור לאפיין, לאפיין מפגש שלנו. דרך אגב, לא בשבת שאנחנו יושבים ושמים לנו שקף, וזה קל מדי. האם זה מאפיין את המפגש שלנו כשאנחנו, לא יודע, נמצאים באיזשהו מקום ובונים עדפים? למשל, האם אנחנו עובדים יחד עם אנשים משיחיים ומשמיעים תשבוכות בינינו? או שאנחנו משיחיים רק בשבת בבוקר לשעתיים, ומי שאין לו ברירה גם ביום שלישי לעוד שעה וחצי בערב? שאלה מעניינת. אז הדבר הראשון שאנחנו נראה, אנשים מלאים ברוח, המפגש ביניהם הופך להיות מפגש רוחני, לעומת מפגש רק מתוכן. הדבר השני שאנחנו נראה, זה שינוי בתוך הלב. כי אני רוצה לספר לכולנו, שבשביל להודות לאלוהים ולספר את התשבחות שלו ולשיר לכבודו, לא צריך עזרה. אפשר לעשות את זה לבד. בדרך שאני שר, דרך אגב, יותר טוב שאני עושה את זה לבד. כי זה לא מציק לאחרים. אבל עדיין אפשר לעשות את זה לבד. האם אנחנו בליבנו שרים לאלוהים? האם אנחנו בליבנו מהללים את אלוהים? מדברים לעצמנו על הנפלאות שהוא עשה? אתם יודעים, אני חושב שזה קריטי לחיים המשיחיים. כי הנטייה שלי ליפול לתוך חיי היומיום ופשוט לעשות מה שצריך ולא לחשוב על כלום, היא כל כך גדולה שאני חייב לעצור, או אפילו בדרך לספר לעצמי מה אלוהים כבר עשה. אתם יודעים שלפני הרבה שנים היינו עבדים במצרים? יודעים? דרך, אם אלוהים לא מתערב, יכול להיות שעדיין היינו עבדים במצרים. יכולים לדמיין את הסיטואציה הזאת? שאנחנו עבדים במצרים? ואם אלוהים לא פועל, אף אחד מאיתנו לא היה מכיר את המשיח, לאף אחד מאיתנו לא הייתה תקווה? ואם אלוהים לא פועל, אף אחד מכל העולים החדשים, ישנים, שהגיעו הנה ב-20-25 שנים האחרונות, לא היה מגיע לפה. אם אלוהים לא היה מבטיח שזה מה שהולך לקרות, לא הייתם פה. האמת שגם אנחנו לא היינו פה, כי גם סבא וסבתא שלי באו מאירופה. לא היינו פה אם אלוהים לא פועל. אנחנו יוצאים החוצה, רואים איך המדינה הזאת בנויה, עם כל הבעיות, ויש בה בעיות, אני לא אומר שלא, אבל רואים איך היא בנויה? מה זה קורה, יכול לקרות בלי אלוהים? ראיתם מדינה שב-70 שנה עושה מה שפה עשו? אתם באמת חושבים שבן גוריון עשה את הכל לבד? הלב שלנו אמור להעיד לנו, ואנחנו אמורים להעיד ללב שלנו. וכשהלב שלנו מלא ברוח הקודש, אז זה קורה. כי בסופו של דבר, אלוהים אומר בדברים פרק למד, פסוק 15, אומר לעם ישראל, אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ההבטחות של אלוהים, החסד של אלוהים זה כל כך קרוב אלינו, וזה נמצא אצלנו בשני מקומות, בלב ובפה. מלאים ברוח, מספרים תשבחות. ברומים י' כתוב, הרי בליבו יאמין איש ויוצדק, ובפיו יודה ויבשע. רואים שוב, הלב מלא ברוח, הפה מוציא את המידע. זה מה שצריך לקרות. דו, זאת הסיבה שאני אמרתי את מה שאמרתי על ליאורה. אני חושב שאפשר להגיד את זה על עוד חבר'ה פה, על אליאור, על אחרים שמגיעים שם לצבא, ועומדים ופותחים את הפה, ומדברים. מעיין גם היה לה שבוע איזה אירוע כזה, אתם מבינים? לא, זה לא מובן מאליו שבן אדם מוכן לעשות את זה פה בישראל, נכון? ולא רק שאנחנו מדברים על מה שאלוהים עשה, הלב שלנו והפה שלנו אומרים הודיה. אתם יודעים, נחמיה עמד שם בירושלים, כל כך הרבה קושי היה, הוא בונה את החומה בחום של ירושלים, עובדים כל כך קשה, ואז הוא אומר, אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו. אנחנו עבדיו, כלום, נקום ובנינו. כל כך יפה, אה? כי אנחנו אומרים, חבר'ה, בשביל הבשורה, בואו נעשה. לא, לא, הוא לא אומר ככה. הוא אומר, לא, 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 אנחנו, אלוהים יעשה את זה. אנחנו רק נהיה הפועלים שעושים את העבודה. רק נעשה את העבודה. הצלחה היא שלו, כי אנחנו לא בנאים גדולים, אנחנו יודעים את זה, נכון? בואו נשאיר את זה בשבילו. ככה מדבר בן אדם מלא ברוח הקודש. הוא מבין שהוא לא שווה את זה, אלא מה ששווה זה מה שאלוהים עושה. ולכן, שאול אומר, אנשים שחיים לפי הרוח, הוגים במה ששייך לרוח. מה שקורה בתוכנו. אז אני חושב שאנחנו יכולים לסכם, זה סיכום ביניים, אל תחשבו שנגמר, לא לשמוח. אם אנחנו מסכמים עד פה, אנחנו אומרים, אנחנו צריכים להימלא ברוח ולא בשום דבר אחר, נכון? ואמרנו, אם נמלא ברוח, יש איזה תוצאות, יש ביטוי חיצוני בשותפות שלנו עם אנשים, ויש ביטוי פנימי, מה שקורה ביני ובין אלוהים כשאני לבד. מה נשאר? לחשוב, להפוך את כל זה למעשי, נכון? איך מתמלאים ברוח? שאלה מעניינת, נכון? פיזית, איך, פיזית, זה לא פיזית, רוחנית. איך אני לוקח את הלב שלי מלא כל רע, והופך אותו ללב מלא כל טוב? נכון? זה מה שאני צריך לעשות? בואו נדבר קצת על זה, כמובן יכולנו לקחת הרבה זמן, אבל אני רוצה רק לגעת בנקודה אחת, ובזה נסיים, כן. גם ככה זה יהיה אחרי ארבע. קולוסים ג' פסוק 16, פסוקים 16 ו-17, קולוסים ג' 16 ו-17, כתוב כך: דבר המשיח ישכון נע בקרבכם בשפע. למדו והוכיחו זה את זה במלוא חוכמה. שירו לאלוהים בתודה ונועם בלבבכם במזמורים ותשבוכות ושירים רוחניים. וכל מה שתעשו, הן באומר, הן במעשה, עשו הכל בשם האדון ישוע, והודו לאלוהים אבינו באמצעותו. מעניין, אה? כי אם אני מסתכל על החלק השני של מה שקראנו, הוא מאוד מאוד דומה לחלק השני של מה שקראנו באיגרת אל האפסים, נכון? באיגרת אל האפסים הוא אומר, תמלאו ברוח, ואז תשירו ותתחננו ותודו לאלוהים. פה הוא אומר בדיוק אותו דבר. הוא אומר, שירו לאלוהים בתודה ונועם בלבבכם במזמורים ותשבוכות ושירים רוחניים. ממש אותו דבר. מה ההבדל? באפסים שאול אומר, תמלאו ברוח. פה הוא אומר, תמלאו בדבר אלוהים. נכון? רואים את הנקודה? אז אולי יש איזושהי זהות בין הדברים. אולי יש זהות בין דבר אלוהים לבין הרוח. כשאני מלא ברוח, אני מתמלא בדבר אלוהים, וכשאני מתמלא בדבר אלוהים, אני מתמלא ברוח, והנה יש לנו פתרון לא רע פה. יש בזה גם היגיון, כי שאול כותב לתימותאוס, באיגרת השנייה בפרק ג' פסוק 16, אתם כולכם מכירים, אומר, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומילו להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי ולחינוך במעגלי צדק. אותו דבר. אם כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ואני לוקח את כל הכתוב ומכניס אותו אליי ללב, התוצר הוא שזה מועיל לי לכל דבר שבן אדם צריך מבחינה רוחנית. נכון? אז אני יכול לבוא ואני יכול לדבר המון 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 דברים יפים על מה שאתם רוצים. נסענו הבוקר, נטשה ואני מאשדוד, והיא סיפרה לי על כל מיני דברים שאנשים מדברים, והיא אמרה לי, למה הם לא יכולים פשוט, אנשים מאמינים, למה הם לא יכולים פשוט לדבר על מה שכתוב פה? כך היא אמרה לי. היא ישבה על ידי באוטו, ספר פתוח, ואמרה, זה לא מספיק. זה לא מספיק, למה הם צריכים לדבר על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל מה שכל אחד אמר? ובצער רב אמרתי לה, את צודקת. אתם יודעים, אני לא אוהב להגיד זה לאנשים. אבל היא צדקה, נכון? למה אנחנו צריכים את כל שאר הדברים? אם אני יכול למלא את ליבי בדבר אלוהים, ואז יש לי את כל הכלים שאני צריך לכל דבר אחר שאני רוצה בחיים. כל כך פשוט. אז אנחנו רוצים לרוץ עם התיאולוגיה למעלה ולסבך אותה. שאול אומר לקורינטים, אני מכריז לכם לא דבר חוכמה, משיח צלוב. משיח צלוב. הנה הבסיס של הכל. המשיח הלך לצלב, הוא נצלב, לכם יש חיי נצח. מה עוד אתם רוצים? מה עוד חסר? ושאול כותב לקולוסים, דבר המשיח ישכונה בקרבכם. אתם יודעים מה הבעיה? כשאני רוצה להכניס את דבר אלוהים, את הרוח, כשאני רוצה להתמלא ברוח, הלב שלי כבר מלא בדברים אחרים. אז זה חלק שני שצריך לעשות אותו, נכון? צריך לקחת את הדברים האחרים ולהוציא אותם החוצה. לכן, באיגרת אל העברים, בפרק י' ב', כתוב, אומר, לכן גם אנחנו, שענן עדים כזה עופף אותנו, נסיר ענה כל מעמסה וגם את החטא לוחד על נקלה, ובסבלנות נרוצה את המרוץ הארוך לפנינו, בהביטנו אל מכונן האמונה ומשלימה. כדי להיות מלא ברוח ולרוץ במסלול הנכון, אני חייב להסיר את כל מה שמפריע לי. כי אם אני לא מסיר אותו, הוא כמו משקולת על הגב. ואם החיים המשיחיים הם מרוץ, הצנים, אתם יודעים, הם לובשים בגדים הכי קלים שיש. זאת אומרת, מה זה משנה איזה חולצה אתה לובש? משנה. הם לובשים מכנסיים וחולצה הכי דקים שיש. דרך אגב, אם פעם יצא לכם להרים נעל של אצן למרחקים, בעיקר מרחקים ארוכים, כאלה שרצים 10 קילומטר מרתון, לנעליים שלהם אין משקל בכלל. כלום. כי כל 10 גרם ישפיעו בסוף על התוצאה. אתה לא רוצה שום דבר שישפיע עליך. ראיתם, לאחרונה היה טור דה פרנס, ראיתם? יש להם אופניים בלי כלום עליהם, רק אופניים. אין כנף, אין פעמון, אין זמבורה כזה, אין כלום, נכון? כלום, לא שמים שום דבר על האופניים. כי כל גרם שאוספת הוא לא טוב לך. מורידים את המשקל של הכל, של הכל, של הכל. דרך אגב, כל הבנות שרצות, ואתם רואים אותם עם החולצות בטן, זה לא עניין של אופנה. כי הוא לא צריך לעשות כמוהם. הן פשוט מורידות כמה בד שהן יכולות מהגוף, כדי להיות הכי הכי קלות שאפשר. כשאני רץ מרוץ רוחני, אני צריך להסיר כל מה שמוסיף לי משקל במרוץ הרוחני שלי. הכל. לפעמים זה התנהגויות, לפעמים זה יחסים עם אנשים, לפעמים זה מקום עבודה, לפעמים זה בית ספר, יכול להיות שלא צריך ללכת לבית ספר יותר אם זה מפריע. יש לי תשומת לב סוף סוף. צריך ללכת לבית ספר, תהיו תלמידים טובים, תתביישו. אתם מבינים, אנחנו צריכים להקל מעצמנו כל מה שעלול לפגוע. ורק אז אני יכול לרוץ. ומה הדבר שהכי מפריע לי בחיים, כשאני רץ מרוץ רוחני? החטא, נכון? אז כל פעם שאני חי לעצמי, כל פעם שאני מתמלא במשהו אחר, אני מעכב את ההתקדמות שלי. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות. אז הוא אומר, תורידו כל מעמסה, תורידו את החטא, ותרוצו את המרוץ עם מבט לאן שצריך. אתם יודעים, מי שקצת עשה ריצות ארוכות, כשהייתי בתיכון, הייתי מצוין בריצות ארוכות, ומאוד חלש בריצות קצרות. כי אתם יודעים, אני לא זריז, באופי שאני גמלוני, אני לא יכול לעשות דברים מהר. אבל יש לי סבלנות. אז אני יכול לרוץ 10 קילומטר. זה לא מפריע לי, אני יכול לעשות את זה. לא הכל באותו יום כמובן, בשבועיים. אבל אני יכול לעשות מרחק גדול. אתם יודעים למה? כי גם כשהייתי צעיר, ידעתי להסתכל רחוק. זה המפתח. כשאתה מתחיל לרוץ 10 קילומטר, אחרי 2 קילומטר, אתה מקלל את היום שנולדת בו. נכון, שרה? נכון? זה המצב. כי אחרי 2 קילומטר, אתה לא מסוגל לראות את הסוף עדיין. אבל אם אתה מצליח, זה פה בראש, אם אתה מצליח להסתכל על הסוף, אתה אומר, אוקיי, שם בסוף, יתנו לי שוקו ולחמניה, זה מה שנותנים במרתונים שלך. שם, אנדי מחכה עם הילדים. אתה מחכה לה או? אם יש משהו שאני יודע שמחכה, אני יכול לרוץ. וזה מה שהוא אומר, תוריד ממך כל מה שצריך, ותביט אל קו המטרה. תסתכל לשם. אל תסתכל למטה על הרגליים, זה לא טוב. תסתכל רחוק. תגיע, מה קורה כשאני מסיים? הרי ישוע בז לחרפה בגלל שהוא הביט לשמחה הארוכה לפניו. נכון? כך הוא עשה את זה. איך אתה הולך וחי כל כך הרבה שנים עם אנשים שפוגעים בך ויורקים עליך? איך עושים כזה דבר? אם לא ביכולת להסתכל אל הקצה, אל הסוף, אל התקווה. יש לנו פה נשים בהיריון. בנות, זה עובר. ראיתי את זה קורה 4 פעמים אצלי בבית, זה עובר. לא להתייאש מזה. הדרך היא לא נעימה. הקצה מצוין. יוצא ילד, ילדה, לא ישנים בלילה, מחליפים חיתולים, איזה כיף. והמבט צריך להיות לא סתם, אלא מכונן האמונה ומשלימה. כי הרי האמונה שלנו היא נוסדה על ידי ישוע בזכות מה שהוא עשה, בזכות מה שהוא אמר, בזכות מה שהוא רצה. והיא גם תהיה מושלמת על ידי ישוע כשהוא ישוב. מאמינים בזה? האם אנחנו מסוגלים לחיות את חיי היום-יום לאור העובדה המאוד משמחת? שישוע ישלים את מה שהוא התחיל איתנו, כמו שהוא הבטיח? כשאנחנו עושים את זה, כך בדיוק אנחנו מתפללים ברוח, או מתמלאים ברוח. ככה משתתפים במרוץ, מסירים משקל, מסתכלים אל קו הסיום, ונשארים על הדרך. איך אנחנו יודעים את הדרך? מתמלאים בדבר אלוהים. מתמלאים בדבר אלוהים. ככה מתמלאים ברוח. זה אותו דבר. אני מכניס את דבר אלוהים פנימה, הופך אותו לחלק מחיי, עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לא מוותר. כי לפעמים נמאס. לא מוותר. ממשיך להיות שם איפה שלומדים, ממשיך להיות ללמוד לבד. כשיש לי שאלות, מגיע לאנשים שיכולים לתת לי תשובות. נמצא שם, נמצא שם, נמצא שם כל הזמן. וכשאני מתמלא בדבר אלוהים, אני באופן אוטומטי מתמלא ברוח. כי התוצאה היא אותה תוצאה. והמטרה, בסופו של דבר, בקו הסיום, כתוב בפיליפים ב', בקו הסיום, תכרע בשם ישוע כל ברך, וכל לשון תודה שישוע הוא האדון לתפארת אלוהים האב. את כל חיינו אנחנו במרוץ שלם על כל מיני דברים שלא יישאר מהם כלום. פה יש מטרה. תדמיינו לעצמכם שכל מי שנמצא כאן, כל בני המשפחה שלנו, כל האנשים שעובדים איתנו, כל האנשים שלומדים איתנו, אפילו המורים שלנו, המפקדים שלנו, קוראים ברך ומודים שישוע הוא האדון, ועושים את זה כדי לפאר את אלוהים האב. יכולים לחשוב על זה? תראו לכם שזה היה קורה פה, עכשיו, רק אצלנו. כל האנשים שיושבים פה עכשיו, ומדברים אחד עם השני, מתעסקים בטלפון, כותבים לעצמם, מציירים ציורים אבסטרקטיים, כל אלה שמסתכלים עליי, עושים כן עם הראש, אבל חושבים על דברים אחרים, כולם פתאום, כולם, כולם, עוצרים הכל, יורדים על הברכיים ומודים שישוע הוא אדון חייהם. כשאנחנו מתמלאים ברוח, אנחנו בדיוק בדרך לשם. בדיוק בדרך לשם. ואז דרך אגב, כל אמת שאנחנו שומעים אותה על המשיח, כל כך נוגעת בלב שלנו, נכון? אז אם אנחנו יוצאים מהקהילה ואומרים, אוקיי, היום היה כלום. מוזיקה לא משהו, התפילות לא משהו, הדרשה לא משהו, בית ספר של שבת לא משהו, לא משהו, לא משהו, לא משהו. רגע לפני שאנחנו מאשימים את כולם, יכול להיות שהבעיה אצלנו, יכול להיות. לא תמיד, אבל לפעמים זה קורה. לכן, דרך אגב, אלוהים אומר שכשיש לנו צרות, אנחנו צריכים לשמוח. כי צרות עוזרות לנו להתכחש לעצמנו ולהתמקד באלוהים, להסיר את המעמסה הזאת. לכן יעקב אומר שניסיונות, צרות, הם בחינת האמונה שלנו. זה לא מבחן כדי לקבל ציון, אלא זה בוחן אותו כך שהסבלנות שלנו תגדל, ואנחנו נהיה קשובים יותר לאלוהים מאשר לעצמנו. אז כשיש לנו בעיות בחיים, לא למהר לגעור בשטן על זה שהוא עושה לנו צרות, כי הרבה מהצרות שלנו הם לא ממנו. הרבה מהצרות שלנו הם דווקא מאלוהים, כי כך הוא מנקה אותנו מהמשקל העודף שיש לנו. כדאי תמיד לדעת. שאול כתב ברומים ח' פסוק 17, הוא אמר שאנחנו סובלים עם המשיח כדי שנזכה לכבוד עם המשיח. מעניין, נכון? לנו תמיד נדמה שאנחנו צריכים לשמוח במשיח, והכל יהיה סבבה, וזה נכון. לשמוח צריך, אבל לא הכל יהיה סבבה, זה לא מה שכתוב. ואנחנו צריכים לסבול איתו בשמחה, כדי שנקבל כבוד בשמחה. ואלוהים נותן לנו דוגמה, הוא שלח לנו את המשיח כדי שתהיה לנו דוגמה טובה. אז מי שיושב פה בחדר והחיים שלו קשים, אנחנו מכירים חלק מהאנשים שהחיים שלהם קשים, חלק אחר יכול להיות שיש להם חיים קשים ואנחנו לא יודעים, ויש כאלה שיש להם חיים קשים והם בעצמם לא יודעים. אבל אם יושב פה מישהו ופוחד מה יקרה בעתיד, מה יקרה לי מחר? יכול להיות. או אם יש פה מישהו שנאבק בקשיי פרנסה, לא מצליחים להביא את הסכומים הנכונים לתוך הבית. ואם יש פה מישהו שהוא חולה, אולי מישהו שנפגע מחברים, נפגע מאחים במשיח, נפגע מבני משפחה, אולי יש מישהו שמקום העבודה שלו הוא נורא והיום והבוס שלו מתאמר בו, אולי יש אנשים שמתנכלים להם בגלל האמונה שלהם. כל מי שעכשיו רצה להגיד, אני, זה בדיוק אני, לא צריך להתייאש. כי אלוהים אומר ברומים ח', וכשאתם סובלים, תסתכלו אל המשיח שסבל יותר מכם, ואל תתעייפו. דרך אגב, הוא לא אומר תסתכלו אליו והבעיות ייפטרו, זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר, תסתכלו עליו ואז לא תתעייפו. כי תראו דוגמה שאפשר לסבול לאורך שנים, ועדיין להחזיק רמה רוחנית מספיק גבוהה. דרך אגב, אם יש מישהו שמאוד מאוד מאוד קשה לו להסתכל על המשיח, כי הוא אומר לעצמו, טוב, הוא אלוהים, לא חוכמה, זה לא נכון, אבל אם מישהו אומר ככה, תסתכלו על שאול השליח. הוא כותב גם לקורינטים, גם לתסלוניקים, הוא אומר, תסתכלו עלינו. הבן אדם ישב בכלא, חטף מכות, ירד דרך החלונות, עשה הכל, נשאר נאמן. תסתכלו על איוב. איוב, היה לו הרבה צרות בחיים, אה? הרבה צרות, נשאר נאמן. אפשר, הרי איוב היה בן אדם רגיל, כמונו, לא? אפשר. ואז אנחנו יכולים להסתכל עליהם ולא להתעייף. להגיד, אוקיי, אני יכול להמשיך בדרך ולהמשיך להתמלא ברוח. לקרוא את דבר אלוהים ולהענות לו, לקרוא את דבר אלוהים ולהענות לו, עד שאני אצליח, כל הזמן. כשאין לנו כוח לעמוד, אנחנו צריכים להסתכל על האחד שסבל התנגדות ושרד. כי בעברים פרק ד' הוא מסביר, אומר, אין לנו כהן גדול שלא יכול לחוש כמונו את הכל. אלא אחד שהתנסה בכל כמונו מבלי חטא. אתם מבינים, הדוגמה שישוע נתן, או העובדה שהוא בא לעולם ורוקן את עצמו מאלוהות, דיברנו על זה לפני שבועיים או שלושה, הפך אותו למישהו כמונו, עם כל המגבלות. אבל בכל זאת לא חטא. הוא בכל זאת נשאר צמוד לדבר אלוהים, נכון? כשהשטן ניסה לפתות אותו, הוא לא אמר לו, נראה אותך תנסה. זה מה שאנחנו היינו אומרים. הוא אומר, לא, לא, לא. הוא אומר, כתוב, בן אדם מלא ברוח הקודש. הוא אומר, כתוב, אז אני לא. הוא אומר לו עוד פעם, כתוב, 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 מלא בדבר אלוהים, מלא ברוח הקודש. זה מה שהוא עושה. ולכן, הוא אומר, אנחנו יכולים בגלל זה להתקרב בביטחון אל כס החסד ולמצוא רחמים ולקבל עזרה בעיתה. זאת הסיבה, בגלל שהוא הראה שאפשר. אז כשאני מרגיש שזה גדול עליי, במקום ליפול, אני צריך לחזור אליו, כי לשם יש לי גישה. אנחנו כולנו יכולים לעזור אחד לשני בהחלט, אבל עזרה אמיתית תהיה רק שם. דרך אגב, גם כשאנחנו עוזרים אחד לשני, הדרך לעזור זה לקחת את הבן אדם עם הקושי ולהביא אותו למקום הנכון. הרי יונתן חיזק את ידי דוד באלוהים, לא בעצמו. כך כתוב. זאת אומרת שהוא חיזק אותו באלוהיו. הוא לקח אותו חזרה לאלוהים. וכך בעצם, כשאנחנו חוזרים לאלוהים, ואנחנו חוזרים לדבר אלוהים כדי לקבל את העצה, כך בדיוק אנחנו מתמלאים ברוח. אני יודע, כשאנחנו מדברים על להתמלא ברוח, אנחנו כולנו רוצים לחשוב קצת מיסטיקה. אם אני אגיד את המילים הנכונות, לא אברה קדאברה, אני יודע. אבל אם אני אגיד קצת מילים משיחיות טובות, הללויה, אלוהים גדול, בו גביליק, כל מה שאנחנו יודעים להגיד בכל השפות, אנחנו חושבים, זה ימלא אותנו ברוח. לא. המילים האלה אמורות להיות התוצר של העובדה שאנחנו מלאים ברוח. לא, זה לא אמור למלא אותנו ברוח, זה בדיוק הפוך. וכדי להתמלא ברוח, צריך לקום בבוקר ולעבוד. אין דרך אחרת. צריך לקום בבוקר ולהיות עסוקים, עסוקים בדבר אלוהים. להיות עסוקים, דרב, לא רק מבחינה אינטלקטואלית, אבל להיות עסוקים בדבר אלוהים וביישום שלו בחיים. זאת הדרך היחידה שאנחנו נוכל להתמלא ברוח. לא נוכל לעשות את זה על ידי איזה גאדג'ט חדש שנקנה באי-ביי. זה לא עובד ככה. צריך לקום בבוקר, לפתוח את הספר, לא אכפת לי שתפתחו אותו בפלאפון, זה לא חשוב. לקחת את דבר אלוהים, לקרוא אותו ברצינות, להכניס אותו ללב ולהיענות לו. ואז אנחנו מתמלאים ברוח, זה כל כך פשוט. ואז יהיה לנו מבט מאוד ממוקד במשיח. כשיהיה לנו מבט ממוקד במשיח, נבין שהוא שלח אלינו את רוח הקודש, המנחם האחר, שייתן לנו את העזרה כשאנחנו צריכים. כשנתעמק בדבר אלוהים, נדע מה רוח הקודש רוצה שנעשה, ואז נוכל להיענות לו. וכשאנחנו נתהלך לפי הרוח, אז הדוגמה שאנחנו ניתן לאנשים סביבנו תהיה כל כך גדולה שהם לא יוכלו להיות אדישים. ואם האנשים סביבנו אדישים לבשורה, לא הם אשמים. כנראה אנחנו לא מלאים ברוח, כי אם היינו מלאים, הם היו רואים. לפחות היו כועסים, אם לא היו רוצים. אז אני באמת מקווה שאנחנו כולנו נדע להימלא ברוח. פשוט להימלא ברוח. לקחת את ה... הנה מספיק ברצינות, ולפנות לאלוהים, לבקש ממנו עזרה, ולפתוח את דברו, ולהפוך אותו באמת לנר לרגלינו, כמו שאנחנו תמיד אומרים שאנחנו עושים. בואו נתפלל.